ביום שלישי השבוע נחתו בישראל 219 עולים מגונדר במסגרת מבצע צור ישראל. ביניהם שלושה תינוקות בני פחות מחודש. עד סוף חודש ינואר צפויים לנחות בישראל עוד ועוד מטוסים, ובהם בני הפלשמורה, בתקווה ש2,000 היהודים שמחכים שם שנים לעלייה, יזכו להתאחד עם הקרובים שלהם בארץ. האם זה באמת יקרה? נדמה לי שהבחירות המתקרבות מעלות את הסיכוי שההבטחה הזאת הפעם אכן תמומש. למה אני אומרת את כל זה? כי האנתרופולוגית היישומית דוקטור רבית תלמי כהן מפרסמת עכשיו בהוצאת למדה לעיון, הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה, את הספר שנקרא ממתינים בדרכם, המסע של זרע ביתא ישראל מאתיופיה. ספר שמבוסס על 9 שנות מחקר, 9 שנים של עבודת שדה, שדוקטור רבית תלמי כהן ערכה תוך כדי מגורים עם אנשי זרע ביתא ישראל, שאנחנו נוהגים לקרוא להם הפלשמורה. היא התנדבה עם בני נוער ומבוגרים, ערכה תצפיות, קיימה ראיונות עומק, שיחות, השתתפה באירועים שמחים ועצובים שלהם, ניתחה מכתבים שנשלחו אליהם מישראל, וכמובן למדה אמהרית. אמרתי כמובן, אבל זה בהחלט לא מובן מאליו. היא הייתה איתם בכפר, במחנה המעבר, במרכז הקליטה בישראל ובדיור הקבע. הנה דוגמה קצרה מתוך אחד המכתבים שהגיעו מישראל לבני המשפחה במחנה המעבר. כל האנשים באתיופיה, זאת אומרת כל היהודים, יגיעו לארץ ישראל. כי אדוני שלנו הבטיח שכל היהודים בעולם יגיעו לארץ ישראל. כל הזמן אנחנו חושבים ואומרים שנלך לארץ ישראל, ואנחנו מקווים שנגיע לארץ ישראל. אז כל הזמן תתפללו ותגידו לאדוני שתגיעו לארץ ישראל. אנשים חושבים שיגיעו לארץ ישראל ומקווים שאדוני יעזור להם. אז אנחנו יכולים לבקש מאדוני מה שאנחנו רוצים. מה שאתה רוצה תבקש מאדוני, תתפללו, תמשיכו בלימודים ותהיה לכם תקווה. בחרתי בקטע הזה לא במקרה, אלא בגלל הדגש שיש בו על הלימודים שם במחנה המעבר. שלום דוקטור רבית תלמי כהן.
שלום וברכה.
קהילת זרע ביתא ישראל היא בפינו לרוב בני הפלשמורה. אלו שבגץ הגדיר בני מוצא יהודי אתני, שהתנצרו בשל נסיבות הזמן, המקום והסביבה, אך עם זאת שמרו על ייחוד בין היתר בשל הבחנות והסתייגויות של סביבתם הבלתי יהודית. עתה הם מתאבים לשוב ליהדותם ולעלות לישראל. אז כולנו יודעים שמילים מייצרות מציאות או לפחות משקפות אותה. תעשי לנו סדר בבקשה, דוקטור רבית תלמי כהן, בשמות של קהילת זרע ביתא ישראל.
אז אכן מילים מייצרות משמעות, ואכן משמעות מייצרת פעולה בחיי היום-יום. קהילת זרע ביתא ישראל, שאני משתמשת בכינוי הזה כדי להגדיר אותה, בעצם זו קהילה שבישראל אנחנו מגדירים אותה כפלשמורה. כשנסעתי לכפרים ופגשתי אנשים ורציתי לזהות או לפגוש קרובי משפחה שיש להם אחים ואחיות בישראל והם נמצאים עדיין בכפר, אף על פי שהם חיו כמו כולם כנוצרים, הייתה להם הגדרה מאוד מאוד ברורה. הם היו הפלשה. באתיופיה, קהילת זרע ביתא ישראל, הפלשמורה, הם בעצם קהילה של אנשים שהתנצרו בשל נסיבות הזמן והמקום, כפי שאת אמר, אך הם מוגדרים כביתא ישראל. המילה פלשה זאת מילת גנאי, כאשר בעבר כינו כל מי שאיננו שייך לאתיופיה, כפלשה, זר, מישהו שבעצם לא צריך להיות במקום עצמו. שמבחינה בלשנית יש הרבה מאוד משמעויות, המילה פלשה ופלסמורה, ואני לא אתייחס לזה כרגע לעומק, אבל זו מילה שמייצרת זרות. כמה שנים אחרי עבודת השדה באתיופיה, ישבתי עם בחור פה בישראל, והוא אמר לי את המשפט הבא. באתיופיה, בכפרים, למרות שחייתי כמו כולם, הגדירו אותי כפלשה. תמיד אמרו לי, אתה מבית הישראל, אתה לא באמת נוצרי. וכשעליתי לישראל, מגדירים אותי כפלשמורה. זאת אומרת, אומרים לי, אתה גם לכאן לא באמת שייך, אתה לא באמת יהודי. והטרמינולוגיה או המשמעות של פלשמורה מייצרת הדרה או הרחקה גם באתיופיה וגם בישראל. יש כיום את השם שמשתמשים בו, שזה גם שארית יהודי אתיופיה, ואני בחרתי את השם של זרע ביתא ישראל גם בגלל המשקל הפוליטי שלו, וגם מתוך, הוא לקוח מירמיהו ובעצם דוקטור מלכה שבתאי הגתה את הרעיון, מתוך המשמעות של ישראל יגיעו בית ישראל וגם זרע ביתא ישראל או השייכים.
יהיה נכון להגיד שמושגי היסוד בספר שלכם, זמן, ארעיות, המתנה וגם בית.
אכן נכון. המחקר שלי בעצם, כמו שאמרת, עוסק בתנועה ממקום למקום, בין היתר באנשים, בהוויות ובקהילה. אבל הדבר המשמעותי ביותר של העלייה מאתיופיה לישראל של העולים בשנים האחרונות, זה בעצם ההמתנה. המעבר מתחנה לתחנה, מכפר למחנה מעבר, משם למרכז קליטה ומשם לדיור קבע, על פני שנים רבות. לאחרונה הגיעו אנשים שממתינים 21 שנה לעלות לישראל, ובעצם המתנה זה המשמעות המרכזית של חוויית העלייה לקראת ההגעה לישראל. אפשר להבין שהיום עולים לישראל ילדים שנולדו כממתינים לעלות לישראל, לא בכפר, הם לא נולדו בבית שלהם, הם עלו כילדים שהמהות המרכזית של הוריהם ושל חייהם זה ההגעה לישראל.
את חקרת ארבע תחנות ושהית בהן כאנתרופולוגית, הכפר, מחנה המעבר, מרכז הקליטה ומגורי הקבע. וכל פרק אצלך מתחיל בציטוט של פתגם אתיופי. הפרק שעוסק במחנה המעבר, הכותרת שלו היא הפתגם, מי שלא טעם על עוברה לא ייהנה מטעמו של הדבש. מה ראית שם במחנה המעבר? מה חווית?
אני חושבת שמחנה המעבר זו התחנה המשמעותית ביותר בתהליך העלייה. שאני הגעתי מישראל מתוך רצון ללמוד על התרבות האתיופית, על מעמד הגבר ומעמד האישה, ובעצם פגשתי אנשים ממתינים. פגשתי בני נוער, שאלתי אותם מה אתם עושים, הם אמרו לי מחכים. מחכים למה? לעלות לישראל. ובעצם ניתחתי את המשמעות, איך אנשים מחכים יום יום, דקה דקה. מה אתה עושה? מה סדר היום שלך? איך אתה יכול לייצר כוחות נפשיים להמתין כל כך הרבה זמן? ובמחרי המעבר או במתחמים האלה שבעצם מגיעים אליהם אנשים שלא שייכים לשם, לאט לאט הם הופכים להיות חלק. זה בעצם מחנות המעבר ושכונות שאליהם מגיעים הממתינים מהכפרים בדרך לישראל. מרביתם חשבו שהם יהיו שם שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, ונתקעו הרבה מאוד שנים. אז הדבר, ההמתנה הזאת יוצרת מצד אחד ציפייה לקראת העלייה, מצד שני יוצרת הרבה מאוד דברים שאנחנו לא מכירים מהעליות הקודמות, כמו למשל ידע על ישראל, הכנה לקראת העלייה, יוצרת תלות שלא הייתה קיימת בכפרים. בכפרים המשפחות הן עצמאיות ואנשים עצמאיים, ויוצרת כבר תלות בממסד ותלות במשפחה שעוזרת בחיים במחנה המעבר. בסופו של דבר אנשים שממתינים הם לא עובדים מרביתם הגדול, כי המבוגרים כבר אינם יכולים לעסוק בחקלאות, אז הילדים ובני הנוער עובדים. קרובי המשפחה מישראל מסייעים להם בכלכלה בתשלומים על שכר דירה או על אוכל, והמהות הזאת היא מאוד מאוד מורכבת. אפשר להסתכל רגע על היום, על המציאות חיינו של הקורונה. אנחנו ממתינים לתקופה שבעצם נצא מהמציאות הזאת שאנחנו לא פה ולא שם. אנשים חיים באתיופיה, בסביבה שהיא בעצם עם שפת האם שלהם והמקום שלהם, אבל הם מייצרים פרקטיקות של לימוד עברית ולימוד אנגלית ויהדות שקשורות לעתיד שאליהם הם מייחלים להגיע.
אז בואי נשים לרגע אחד זרקור על השלב הבא במסע שלהם, למרכזי הקליטה בישראל. הם חייבים להתגייר, קבע הממסד, כשברקע כמובן יש הטלת הספק ביהדות שלהם, כי מי שלא בטוח יהודי חייב להתגייר. הם אמורים לשהות שם שנה, שנה וחצי, אבל חלק מהם מתקשים מאוד להשתחרר מהתלות בממסד. חלוקת התפקידים במשפחה משתנה. יש הרבה גורמים מחוץ המשפחה שמתערבים בה, העובדת הסוציאלית, השכנים, גידול הילדים עומד תחת זכוכית מגדלת, היחסים בין ההורים. מה עוד מצאת שם במרכזי הקליטה?
קודם כל, אני חושבת שחשוב להבין שאחד הדברים שמאפיינים את הקליטה מבחינת מדיניות של ישראל, של עולים מאתיופיה, זה שלאורך כל השנים עולים מאתיופיה מגיעים למרכזי קליטה. בארץ יש מרכזי קליטה לעולי אתיופיה ומרכזי קליטה לשאר העולם, כאשר גם אם אתה אקדמאי וגם אם אתה מגיע מהכפר, גם אם אתה עורך דין או עיתונאי או לא עבדת הרבה מאוד שנים, כולם מגיעים באופן ברור למרכזי הקליטה אם הם עולים מאתיופיה. המטרה של מרכזי הקליטה זה בסופו של דבר להנגיש את התרבות ואת החיים בישראל, אבל בפועל זה יוצר בידול מאוד משמעותי. אחד הפעמים הגעתי למרכז קליטה וראיתי את העולים עדיין עם המזוודות ארוזות אחרי שהם היו ארוזות 15 שנה במחנה המעבר, ושאלתי אותם למה הם עדיין ארוזות, אז הם אמרו לי אנחנו בבית אבל אנחנו לא ממש בבית. ובעצם הרצון לסייע יוצר באופן כלשהו גם מציאות של תלות ומעורבות ומחליש חלק מהכוחות של האנשים שמגיעים איתם. אז המרכזי קליטה זו תחנה שיכולה לסייע להרבה מאוד אנשים, אבל היא גם יכולה לעכב מאוד את תהליכי הקליטה וההשתלבות בחברה הישראלית, במיוחד כאשר זה לא תמיד מגיע מתוך בחירה.
והמסקנות שלך מהמחקר נוגעות לא רק לקבוצה של זרע ביתא ישראל, אלא גם לכל החברה הישראלית, גם לסיפור הגלובלי העכשווי שמלווה את כולנו.
נכון, מדינת ישראל היא בעצם מדינה של מאגרים של עולים, המקרה הישראלי, ושל פליטים. מרביתנו כאן בחברה הישראלים הם בעצמם מאגרים או עולים, ילדי עולים, נכדים לעולים, וכל אחד מאיתנו בשרשרת האישית, המשפחתית שלו, חווה תנועה מקום למקום. כאשר אנחנו מסתכלים על קהילת זרע ביתא ישראל, ואנחנו מסתכלים כל הזמן בסימן שאלה האם הם שייכים ולאן הם שייכים, אנחנו בעצם דרך הזרות שלנו, אנחנו מייצרים את השיקוף של מי אנחנו. כאשר אנחנו אומרים הם ספק שייכים אלינו, הצבע שלהם מערער ואולי מפחיד אותנו בשל היותנו בעלי צבע שונה, אנחנו בעצם מגדירים לעצמנו או מנסים להגדיר לעצמנו מי אנחנו. ואם נסתכל רגע על הסיפור שלנו כחברה, אז כולנו מאגרים ואנחנו נמצאים במאבק תרבותי וחברתי, שבעצם אני חושבת שהסמן הקיצוני ביותר כאן בישראל כרגע זה זרע ביתא ישראל. אבל הסיפור שלהם זה הסיפור שלנו. זה הסיפור של אנשים שרוצים להגיע למקום שאליו הם מרגישים שייכים, שזה הבית שלהם, שההורים שלהם נמצאים פה. כמובן שאפשר להעלות שאלות, וראוי וצריך להעלות שאלות והסתייגויות לגבי הרבה מאוד דברים שקורים. אבל בסופו של דבר, אם מנסים רגע להוריד את כל התפיסות, את הקטגוריות, את הסטיגמות שיש לנו ביחד לאתיופיה או ביחד לעולים החדשים, אפשר להבין שמדובר בבני אדם שהם אחים שלנו והם חלק מהחברה בישראל. ומה שאנחנו לא היינו רוצים שיעבירו את קרובי משפחתנו, אני חושבת שמן הראוי שלא נעביר גם אחרים.
תודה רבה. אני חייבת לציין שהספר מרתק. ממתינים בדרכם, המסע של זרע ביתא ישראל מאתיופיה. תודה רבה דוקטור רווית טל מכהן.
תודה רבה.